שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה להיות שיווקי אסטרטגי וחברת הסמה מאץ'. ניהול שיווק זה תפקיד שכל הזמן עובר אבולוציה. כל הזמן צריך להתפתח וללמוד עוד ולקבל עוד כלים, במיוחד בעידן הנוכחי בו היכולות הנדרשות כדי להצליח הן רבות ומגוונות. מנהלי שיווק היום צריכים להביא תוצאות אפקטיביות, שהן השורה התחתונה של הביזנס. היום נדבר על שני כלים משמעותיים להשגת היעדים האלו. הראשון זה חדשנות מוצרית, והשני זה דאטה, או יותר נכון, שימוש חכם בדאטה. ואת זה אני יכול לעשות עם האורחת המאוד מיוחדת שלי, שפועלת באחד השווקים היותר מעניינים שיש, תחום הפיננסי. ברוכה הבאה, פיאנה דרנג', CDO and Head of Product Marketing של ישראכרט.
היי אבי, שמחה להיות פה.
גם אני, פיאנה, איזה כיף שאת כאן.
נכון.
האמת היא, הרבה זמן תכננו את זה.
לא. על מה אתה מדבר, אני...
את אומרת, את בשנייה הגעת לפה, עברת ברחוב ונכנסת.
לגמרי.
צודקת. אז יש לנו היום שני נושאים באמת מרתקים, דאטה לצד חדשנות מוצרית. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, ובכל אחד אנחנו נדרשים להעמיק כדי להצליח בעולם שמאתגר שבחרנו לעצמנו. אבל שנייה לפני שנצלול פנימה לעומקם של שני היסודות החשובים האלה, אנחנו מתחילים כל פרק בשיחה אישית. אני בטוח שהרבה מאזינים ישמעו עלייך, אני כבר מכיר אותך שנים אחורה מסלקום, היה לנו איזו נגיעה קצרה ביחד, אבל תרגישי חופשי לשתף.
טוב, אז נתחיל באישי.
הכי חשוב זה האישי, לא?
הכי חשוב, כמו תמיד, נכון. אני אמא לשלושה ילדים מקסימים.
עד שלושה ילדים? את נראית כאילו הרגע נולדת. באיזה גילאים?
הקטנה שלי דניאל היא בת 14, עידו בן 17, ומאיה הגדולה שלי בצבא, בת 20.
היא בעלם. אוקיי.
כן, שרתת בסדיר.
התרגשות?
כן, כן. באחד התפקידים היותר...
דיסקרטים?
היום. לא, תצפיתנית, האמת.
וואו, באמת נהיה לזה... באמת, קו ראשון.
קו ראשון, ובאמת המון משמעות לתפקיד, והמון עניין סביבו בימים אלה. אני נשואה לאופיר, אני גרה במושב בשרון, מושב כפר נטר.
אוי, מקום מקסים.
כן, מקום מקסים, האמת שזה היה חלום לגדל את הילדים במושב.
זאת מושבניקית, תכלס.
לא באמת, כי תכלס גדלתי בהארדקורי.
של עיר.
גדלתי בחולון, כן. אבל בסופו של דבר הגענו למושב, ואני באמת שמחה לגדל שם את הילדים ועל השנים שאנחנו שם. התחלתי את הקריירה שלי, לא תאמין איפה, בחברת קל.
שם?
כן, כן.
את זה לא הכרתי.
כן, כן, נכן. ובעצם התפקיד הראשון שלי היה מתן שירות ללקוחות שהכרטיס שלהם עבד או נגנב.
אחד מה-moment of truth, לא? רגעי האמת.
בדיוק. ממש. בדיוק. זה אומנם תפקיד ראשון, אבל במידה מסוימת די השפיע על המשך הקריירה שלי. למה? כי איך זה עבד? בעצם דפוסי השימוש של כרטיסים גנובים היו די ברורים לזיהוי, כי כשהיו לוקחים כרטיסים כאלה, היו קונים בעסקאות במסמך חסר, בהזמנות טלפוניות, ובעצם הדבר הזה ייצר טריגר לעסקאות חשודות, ואז היינו מתקשרים באופן יזום ללקוח, ומייצרים לו את רגע האמת.
ממש כבר, מה שנקרא, a great mind think alike, כבר צפית קדימה.
לגמרי. ובעצם בימים האלה שלא היה ביג דאטה, בטח לא היה AI, כבר היו מסעות לקוח.
כן.
שהתחילו בדאטה, ובסוף הסתיימו, בסוף הסתיימו בכסף. תחשוב על המשמעות של זה, כי כשאתה חוסם את הכרטיס מוקדם יותר, אתה למעשה מונע.
לכולם. יצרת פחות עוגמת נפש לכולם.
נכון, והתובנה הזאת של שרשרת הערך שמתחילה מנתון, ומסתיימת בסוף במשמעות כלכלית, וגם בחוויית לקוח, מאוד קסמה לי. ובאמת משם עברתי לנהל את הנושא של הדאטה והמחקר בשיווק. במקביל סיימתי...
כאילו עשית בקל בעצם שני תפקידים.
עשיתי בקל את המעבר, כן. במקביל סיימתי MBA עם התמחות בשיווק.
איפה?
במכלל למינל.
אחלה מקום.
ככה מיד אחרי צבא, תואר ראשון, תואר שני.
מצטיין לדיקן, מה שנקרא.
ממש. והאמת היא שכבר בקל ידעתי שלמרות שהצד הדתאי והחיבור לאנליטיקה היום מאוד, מאוד חזקים אצלי, דווקא שיווק זה המקום שנוגע בסוף ללקוח, ולשם הרגשתי את החיבור, וידעתי ששם אני רוצה להיות בעשייה. ואז באמת רציתי שינוי, ומאוד עדיין אותי שוג התקשורת, הוא היה מאוד חדשני, הכי חדשני, הוא היה ממש. כמעט הייטק באותה תקופה.
מה זה? זה היה ארגונים שהיו לוקחים את האנשים הכי טובים, בשכר הכי טוב, אז יכולת את הארפו ואת כל ההכנסות של אז.
בדיוק, נכון.
לגמרי.
וגם זה היה שוג תחרותי.
נכון, שוג גם מעניין.
האתגר התחרותי היה מאוד גדול, והצטרפתי אז לסלקום שהיא באמת הייתה החברה הכי צומחת.
באיזה שנה אנחנו?
ב-2005, למחלקת האסטרטגיה, ומי גייס אותי לתפקיד? המיצגי.
גדול. שהוא בעצם היום הבוס שלך, אנחנו כבר עושים קדימה.
שהוא בעצם היום מנהל בישראכרט את חטיבת דאטה דיגיטל ושיווק.
גדול.
אז תחום הדאטה היה רק ההתחלה בעצם בתקופה שלי בשוק התקשורת. את עיקר הניסיון סברתי דווקא בעולמות השיווק, בתקופת המפץ הסלולרי הגדול של רפורמת כחלון הידועה. ניהלתי את השימור, ולך תעשה שימור עם הצעות מתחרים.
לא, ושכל המחירים יודעים, ושניידות של מספרים, ושהולכים לו, בגיד לך ש...
בדיוק.
קשוח.
מאוד קשוח, זו הייתה תקופה מאתגרת מאוד, אבל מדהימה. ובעיקר לימדה אותי יצירתיות שיווקית מהי, איך אתה ממציא את עצמך מחדש כשיש לך...
זה היה נורא בטוח הסלקום, והכל היה גדול, והכל היה בכסף גדול, ופתאום צריכה להיות הרבה יותר אקונומית, ולטפל בבריחה ובנטישה.
ממש ממש.
אני זוכר את זה.
לנהל את הבריחה של הלקוחות, ולנהל את השחיקה בהכנסות, ואלה באמת היו האתגרים שלנו. בהמשך בסלקום ניהלתי את השיווק העסקי, שזה באמת כבר דבר שונה מכל מה שהכרתי. גם במובן שזה היה מנוע צמיחה למול השוק הפרטי שהיה בעצם בשחיקה מתמדת, וגם בהיבט של פתרונות תקשורת שנדרשים להם עסקים, אתה יודע, בסוף זה ההמשכיות העסקית של העסק שמתבססת על פתרונות הקונקטיביטי שאנחנו נותנים להם, וניהול מערכות היחסים, ובעצם זה שוק מאוד מעניין. ובתפקיד האחרון ניהלתי כבר את השיווק הפרטי. השיווק הפרטי בסלקום, מי כמוך יודע, כולל מגוון רחב של מוצרים, החל מסלקום טיווי, סלולר, אינטרנט, אופרציה מאוד מאוד גדולה, חלק הארי של הכנסות החברה.
זה המנוע הצמיחה המרכזי, זה הפרה החולבת.
נכון. ובסך הכל באמת התחלתי בעולמות יותר ריאליים ואנליטיים, ועשיתי דברים מאוד מאוד ראשוניים בעולמות האלה, כמו להקים מערכי דאטה וקמפיינים מפולחים.
שזה לא היה אז, כאילו, נכון, לא היה את זה.
וזה לא היה, זה היה ממש ממש ההתחלה. אבל אחרי זה לאורך זמן עשיתי תפקידי שיווק וביזנס, ולהם כבר היה אימפקט ישיר על הרווח, והיום בעצם אני עושה את השילוב של שני הדברים האלה.
איזה יופי. ונהנית, את אומרת.
ונהנית.
זה לא פחות חשוב בעולמות שאנחנו נמצאים בהם היום, לא?
זה מאוד חשוב. זה נכון.
יפה.
אז כבר שנה וקצת אני פה חזרה בשוק הפיננסי. אני אומרת פה וחזרה, אבל זה לא ממש חזרה, ופה זה לא
משהו היה שם. זה חזרה בגרסה אחרת.
בדיוק, כי השוק מאוד השתנה, ואם פעם הייתה לו אוריינטציה של בנק, היום זו תעשייה שמחפשת צמיחה וחדשנות ויצירתיות עסקית. וישרקר בהרבה מובנים מזכירה את שוק התקשורת בהתמודדות של התחרות.
כן.
אבל יש פה גם פוטנציאל עשייה גדול, ולשם ההנהלה שלנו מכוונת. ורק צריך לבוא עם הרעיון הנכון, במודל הנכון, והפרספקטיבה שלי במעבר הזה בין השווקים ובניהול של שני התחומים, זה בעצם מה שאני מביאה.
הרבה ידע, הרבה ניסיון, יצירתיות, וכן, יאללה. מה שנקרא, let's the party begins.
לגמרי, בדיוק.
תני לי עוד איזה אנקדוטה עלייך, משהו נחמד, יש לך איזה פרט פיקנטי?
אני יכולה לספר לך שבילדותי הייתי ילדה מאוד ספורטיבית ותחרותית. היום בגדול נשאר לי רק התחרותית, כי...
והגובה.
ספורטיבית וקטנה, בדיוק.
מה הגובה שלך?
1.80 מטר.
נו, כמה יש נשים?
מכובד. מכובד
מאוד. כן. זה בטח עזר לספורט, לא?
כן, זה בא עם המכלול. אז הספורט באמת תפס חלק משמעותי מהחיים שלי. שיחקתי המון, שיחקתי טניס, תחרותי, מה שתפס ככה מקום בכל התרבות שלנו בבית.
כאילו המשפחה היה אהבה סביב...
ואבא שלי היה משחק איתי.
פיאנה והטניס.
בדיוק, ובדיוק לפני איזה שבוע הורים שלי הביאו לי, זה מה שהזכיר לי גם את החוויה, את הקלמר מדליות כזה.
וואו, שמרו את זה עד היום,
שהיה לי, ואני מאוד אוהבת את הספורט הזה עד היום.
זה מחשל.
בדיוק.
יפה, זה הכין אותך לרגע.
כן, זה נותן המון כלים.
לגמרי. לדאטה יש השפעה ישירה ומוטית על הביזנס, אנחנו מכירים את זה, בטח כמוני כבעולם הייעוץ, ואת כבר בלא מעט ארגונים. בסוף זה עוזר לתוצאות של החברה, את זה כבר כולנו יודעים. אבל החיבור עצמו בין דאטה לביזנס, שני עולמות שנדמה שהם כל כך שונים, הוא דבר מהותי. מתוך הניסיון שלך שמי שמנהלת את שני התחומים האלה, איך בעצם מונים את הסינרגיה הנכונה להביא את התוצאות?
כן, זה יכול להישמע קצת כמו פיצול אישיות.
כן, כזה קצת סכיזופרניה, כן, לגמרי.
אבל קודם כל צריך להבין שלא משנה איזה תפקיד אתה עושה, או במקרה שלי לא משנה איזה כובע אני תופסת, בסוף הביזנס זה הסיפור. הרבה פעמים אומרים, הדאטה זה הסיפור.
הוא המניע, הוא המטרה. יש KPI בסוף, נכון?
הוא המטרה, חברה, כל חברה באשר היא שמנהלת לקוחות ומנהלת הכנסות ריקארינג, בסוף נדרשת לאותם אתגרים עסקיים, והאתגרים האלה מבוססים על אותם עקרונות שיווקיים, שזה גיוס, זה שימור, זה ניהול ארפו, כמו שאמרת. וכמובן התפיסה שאומרת שמעבר לניהול הקיים, אתה צריך גם להניח תשתיות לצמיחה העתידית, להביא מוצרים חדשים ולייצר את החשיבה הזאת קדימה.
אבל זה תהליך דו-כיווני, נכון? מבחינת הדאטה והביזנס.
כן. זה יכול אגב להיות מוצר חדש לגמרי, זה גם יכול להיות אדפטציה לשדרוג למוצר קיים. אני יכולה לתת לך דוגמה מעניינת משוק התקשורת. מרץ 21, סלקום ופרטנר היחידות שמוכרות אינטרנט על תשתית סיבים, שנייה לפני שבזק נכנסת. ובוא, זה אירוע משמעותי, אתה באמת עסוק באיך להתמודד איתו. ודווקא פה בא פיצוח מהמקום של התובנה הצרכנית. אני מזכירה שטריפל זה טלוויזיה, אינטרנט וטלפון קווי, ובסוף אנחנו יודעים שיש סגמנטים של לקוחות שלא משתמשים בטלפון הקווי, או משתמשים בו ממש מעט.
נכון.
מהצד השני, יש צריכה מאוד גבוהה של אינטרנט, הגיימינג, הילדים.
כאילו לא, לא, אין בלנס בעצם בין שימושים.
כל הבית מחובר. נכון. ומפה בעצם נבנתה הצעה חדשה של טריפל, שכללה במקום הטלפון הקווי את המגדיל טווח, שמאפשר גלישה מכל האזור בבית.
נתן ערך לכאב של השימוש המשמעותי, ולא נגע בדברים שהם פחות רלוונטיים.
מדויק.
קיצור, זה היה במשמרת שלך?
כן, זה היה ממש
שלך.
שלי, שלי.
פיאנה, תקשיבי, הרבה פעמים שאני מראה פה, אני שומרים לי, זה היה שלי, הסלוגן הזה, המהלך הזה.
כן.
אז המגדיל טווח בתוך הטריפל.
כן.
זה אחלה יציר, אני זוכר שזה היה ממש פריצה. אז בוא נדבר רגע על הביזנס שלך היום. והתחרות הלא פשוטה בענף שאת פועלת בו. אני רוצה להתחיל קודם כל בלספר על המצב שיכול לקרות בכל תחום, מצב בו חברה או מותג מובילים מהלך של מוצר או שירות חדשני, וכתגובה מתחרים נכון בשוק נערכים להשיק מוצרים דומים. התגובה היא לפעמים, החכמה היא לא רק לאשר קו, לפעמים גם זה מיטו, ומיטו אפילו יותר טוב, נכון? מיטו בת בטר, קורא לנו הרבה.
כן.
ודוגמה מעניינת היא השקה של הקשבק שלכם, שבאמת בדיוק נגע בעולם הזה. אז ספרי לנו בדיוק את המאחורי הקלעים של האסטרטגיה והתובנות שהובילו אותך למהלך הזה. ישראכרט לא הייתה הראשונה בקשבק.
וישראכרט באמת לא הייתה הראשונה להשיק את הקשבק, אבל כמובן שכן הייתה לנו ההבנה שזה מוצר שהלקוחות אוהבים ושיש לו ביקוש. כי בוא אבי, מה יותר טוב מכרטיס שמייצר עבורך ערך רק מזה שאתה משתמש בו?
מה זה, אני אף על הכרטיסים, כשאני חי, כל יום הולך לפוקסון, קונה ב-1,000 שקל פה על הבגדים לילדים שלי פה, חי מזה. קונה המון, פחות נהנה קצת מההחזרים.
ממש.
כן.
ובוא נודע על האמת, יש גם לקוח, הרבה לקוחות שמחזיקים כרטיס בסוף שלא, לא נותן להם כלום מלבד יכולת תשלום.
הרבה.
אז באמת חשבנו איך אנחנו מייצרים בידול כשאנחנו משיקים את המוצר, ואיך אנחנו מייצרים ערך צרכני חדש, והבאנו לשולחן את הצבירה המשפחתית כערך מבדל. מאחורי זה עמדה תובנה. התובנה אומרת שבסוף, בתוך הבית, זה נכון שלכל אחד יש כרטיס אשראי שמשוייך לו, והשימוש הוא לכאורה אישי, אבל בסופו של כל יום, או בסופו של חודש, יותר נכון להגיד.
לגמרי.
ההוצאה היא הוצאה משפחתית. בסדר? גם אם אחד קונה את המזון והחשבונות, ואחר קונה את מוצרי הפנאי והבילוי, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על הוצאות הבית, והחשבון הרבה פעמים הוא חשבון משותף, ומכאן בעצם השקנו את הקשבק שלנו, שאפשר לבני זוג להגיע מהר יותר למדרגת הצבירה, ובעצם להניב ערך מזה שמסתכלים על ההוצאות ברמת משק בית, התחבר לתפיסה שגם אנחנו כגוף אשראי מסתכלים על הלקוחות שלנו בראייה רחבה,
לגמרי.
ואנחנו רוצים לתת להם כלים לניהול
חפש של משק הבית. שזה לא היה עד היום, נכון? אפילו לא הסתכלו על משק הבית, רק על הכרטיס.
נכון, הוא מוצר פרסונלי.
כן, פרסונלי שלי ולא של כל המשפחה שלי.
בדיוק.
זאת אומרת, בעצם צבירה על בסיס האיחוד, שזה יפה, זה נותן ערך. אני רואה את זה פה במשפחות שהיינו רואים את זה בזמן לא בנושא המתמיד, במקומות אחרים, שבהם אתה אומר, למה לא מאחדים אותי ביחד, וכל אחד מתייחסים עליו בנפרד, פתאום את עושה את זה בצורה הוליסטית.
נכון מאוד.
אחת הפעולות הכי מעניינות באמת, היא מאתגרת ומלאה, היא באמת לעוסקים בשיווק, זה השקה של מוצר חדש, נכון? אנחנו, אין לנו המון כאלה, ופתאום את רואה את זה בחוץ, אחרי שעבדת על זה שנים והכנת, פורץ דרך כדי שעונה על צורך אמיתי. תני לי דוגמה למוצר מעניין שהשקת, באמת, כדי שעשית פה שימוש בדאטה, בדיוק להראות את החיבור גם בפרודקט שלך, אבל גם כאילו ילדת, חוץ משלושת הילדים שלך, עוד משהו חדש ומעניין.
אז באמת התעשייה הזאת נמצאת בנקודה מאוד מעניינת, כי ההתנהגות הצרכנית עוברת שינויים דרמטיים.
נכון.
עוברים לארנקים הדיגיטליים, יש ריבוי כרטיסים.
פה, והרבה פה בטלפון.
הרבה מאוד מועדונים, ואנחנו בישראכרט נכון. מאוד חזקים בזה, ויש
כל החוץ בנקאי אצלכם שחזק מאוד,
בדיוק,
נכון?
בדיוק, הקנייה כן. באונליין, וגם ככל שאתה, גם הילדים היום, אתה יודע, תופסים עצמאות וקונים לבד, הרבה פעמים רוצים לקנות דברים ברשת, ובאמת זה אתגר מאוד גדול להיות יצירתיים עם פתרונות שהם game changerים, ולפעמים גם החוכמה היא להביא פתרון פשוט ומדויק לצורך נכון. לא פתור. ואם אתה מצליח בפתרון כזה גם לפגוש קהל יעד חדש, מה שדי קשה למצוא בעולם של לכל אחד יש כמה כרטיסי אשראי בארנק, אז אם הצלחת להרחיב זה ממש כיף, ואנחנו עשינו את זה עם השקת ניתן צ'יק בקיץ האחרון.
כן, ראיתי את זה.
כן, אז ניתן צ'יק הוא כרטיס ניתן בצ'יק, בדיוק כמו שהוא נשמע, באופן פשוט, וההורה מנפיק אותו לשימוש הילדים, וזה מתחבר שוב לתפיסת הפתרונות למשפחה, כי גם
לילדים... אם אני ילדים שלי עכשיו, אני אפופו פיצה, מקדונלדס, משחקים, קאנטרי, כל מה שבעצם הילדים שלי עושים, את עושה לי העבר.
בדיוק. אז חד משמעית, אתה בעצם מנפיק כרטיס לילדים שלך.
קסים.
בסדר? וזה יושב בול על התובנה הצרכנית הזאת.
ושליטה על ההורה. כמו שהיית חי בפריפייט שלך כאילו, נכון? זוכרת את...
סוג של, רק שבאמת פה, אתה יודע, אתה נותן לה, אתה שם אצל הילדים, אצל בני הנוער, כרטיס אשראי שמאפשר להם עצמאות, הם יכולים לקנות משחקי מחשב, מה שהרבה יותר בטוח בסוף שהכרטיס יש בו תקציב מנועה.
נכון.
הם לא צריכים להטריד את ההורים בהזמנות טייקאווי, כשהולכים לקניון לא שמים בארנק הדיגיטלי את הכרטיס של ההורה.
נכון, שזה מה שקורה לנו הרבה. ואז אשתי ואני, מה זה זה ומה זה זה ומה זה זה, יאללה, תן לו כרטיס שלו. יש פה הגבלה גילאית?
לא, אין כאן הגבלה גילאית, כי בעצם הכרטיס הוא של ההורה.
כן, הוא יושב על ההורה.
נכון, זה בדיוק דרך אגב...
יפה, זה עוד כאב של הגיל 16.
לקח לנו זמן להשיק את ניטנצ'י כקונספט, בדיוק מהסיבה הזאת, כי הרבה פעמים, כי בעצם אסור להנפיק כרטיס לילדים, אבל זה בדיוק המקום שדרש שינוי של צורת ההסתכלות, אני בכלל חושבת שהגופים הפיננסיים היום מסתכלים בפריזמה קצת יותר יצירתית על הפתרונות, שהם בונים קדימה, כי הסביבה שהופכת יותר תחרותית, נכון. מאלצת אותנו להיות יותר יצירתיים ולספק פתרונות טובים, וזה באמת, אני חושבת שניתן שיקור דוגמה טובה.
יש פה גם באמת שימוש בהרגלי שימוש של הילד, חינוך פיננסי של ההורה עם הילד, יש פה עוד דיאלוג ביניהם, מה השתמשת, מה עשית, איפה קנית, נכון?
בדיוק, יש את הנושא של התנהלות פיננסית שחשובה היום להרבה מאוד הורים, ואגב, בהקשר של החיבור לדאטה, אחד, אתה מאוד ברור בשימושים מה קורה לנו, בעיקר בחודשי הקיץ והחגים וכו', אתה ממש רואה את המאפיינים של השימושים. ושתיים, רגע, חשוב להגיד שאתה שם מוצר על המדף, בסופו של דבר, אתה צריך להתחיל לנהל את הביזנס סביבו.
ממש.
בסדר? וכעלי היד הפוטנציאלים, ולמי אתה מציע את זה, ולמי אתה נותן, ובאיזה ערוץ אתה פוגש את הלקוח, בסופו של דבר,
וילד שלוקח את זה, זה כבר קוקיז להמשך, זה כבר בעולם שלך, את יודעת, לשלב הבא.
חד משמעית.
התחלנו כבר עם נטנצ'יק, ואנחנו ממשיכים כרגע לכרטיס כבר, או מועדוני, או חוץ בנקרי, או כרטיס, כל כרטיס אחר.
בדיוק.
אז השקות מוצרים זה הדובדבן בקצפת, נכון? בוא נאמר, זה לא קורה לך הרבה. עיקר העבודה ביום-יום זה עבודה יותר קשוחה, סיזיפית, של מאחורי הקלעים, לנתח, לעשות עבודה, ביזנס, חברות כרטיסים. אנחנו מכירים את זה. דווקא העולם הזה של, כל העולם של הלוואות, הוא נושא שאצלכם היום אני ראיתי שבאמת הוא קיבל טוויסט מאוד חזק, בטח בשנה האחרונה. ספרי לנו קצת על העשייה המוצרית שלכם בתחום הזה, ופה מגוון המוצרים ומה קורה שם.
אז קודם כל בפריזמה של התעשייה שבה הרגולציה השיקה במרכאות תחרות לפני לא הרבה שנים, כשהפרידו את חברות כרטיסי אשראי מהבנקים, אז תחום האשראי הצרכני הולך ותופס נפח מאוד משמעותי, וגם אנחנו בישראכרט משקיעים המון בתחום הזה. בפתיחת השוק לתחרות, העולם של הדאטה הפך להיות בסוף גורם מכריע. כי הבנקים הם אלה שהייתה להם היכרות עם הלקוח.
לגמרי.
הם ידעו מה ההצעות, מה ההכנסות, מה ההיסטוריה.
הם שלטו בגמרי.
בדיוק. וחברות כרטיסי אשראי במקום הזה נדרשו לסגור פער. בסדר? זה היה ברור אז וברור היום שהשכל הדאטאי הוא אלמנט סופר קריטי וממש מחולל תחרות. והיום אנחנו עובדים בזה מאוד חזק, ממשיכים לפתח את העולמות האלה.
יש כאילו גם שימור וגם אפסל, נכון? בנושא הזה.
חד משמעית, נכון. יש את הכל, אנחנו מסתכלים מכל הכיוונים. בסוף אתה צריך להסתכל על הנטו. בסדר? יש לך הרבה הצטרפויות, וגם יש מהצד השני עבודת שימור שצריך לדעת לעשות. בדיוק, ולעשות אותה באופן חכם. ובסוף אנחנו רוצים להיות מסוגלים לפגוש את הלקוח בנקודת זמן מתאימה ולהציע לו את המוצר אשראי שמתאים לו.
אז זה בעצם, עוד פעם רגע האמת, את מדברת על המומנט הזה, שבו את מבין חיבור בין הצורך לאיך שתפסת אותי, לרגע הזה הרלוונטי, להצעת הערך, ולחיבור שלי בעצם לכל הדבר הזה כעוד אירוע, את יודעת, שקורה בזמן מסוים.
כן.
זה המאג'יק שאת מדברת עליו, נכון? הרגע הזה.
בדיוק, ותחשוב שמהצד השני, בעולמות של אשראי, יש גם את הצד של, זה נכון שאנחנו מוצאים או מזמינים את הלקוחות הפוטנציאליים לפנות אלינו, אבל מהצד השני גם אנחנו צריכים לרצות לתת את האשראי.
שניכם מראיינים זה את זה.
בדיוק.
גדול. בדיוק. אי אפשר לא לשוחח על המצב, רגע, סליחה, את רוצה עוד...
רק רציתי להגיד שבהיבט המוצרי באמת, ובמיוחד במצב הזה שהוא סביבה של אי-וודאות כלכלית, וכל הנושא של המצב הביטחוני המורכב, והפגיעה של העסקים הקטנים, אז באמת העמדנו מגוון מאוד רחב של פתרונות אשראי, יש הלוואות שאתה יכול לדחות אותם, יש הלוואות קיימות שאתה יכול...
כן, ראיתי, גם עשיתם על זה קצת קמפיין, נכון?
לדלג על כמה תשלומים, בדיוק.
כאילו הולכים לקראת להרחיק בעצם את השלומים, לחלק אותם יותר טוב.
בדיוק.
כל הכאבים של הציבור, בטח בימים שמימון הופך להיות משמעותי בעת שבאנשים לא עובדים, התנדבו, קיבלו כאפות לא פשוטות וכאלה.
נכון מאוד. עשינו התאמות עם חור, נתנו עטבות יהודיות, ויש לנו עוד הרבה תוכניות כמובן לשנה הבאה.
נערכתם לשינוי תוכנית לגמרי ב-24 לאור המצב?
חד משמעית עשינו התאמות, זה באמת שינוי שהוא קריטי וגדול, ואנחנו כן עושים אדפטציה לכל התוכנית שלנו, כדי באמת להיות מתאימים גם לשוק.
כן, זה בא לידי ביטוי בכל, בסוג המוצר, בשפה שאתם מדברת, באופן שאת פונה, ברגישות, כי זה כבר באמת אחר.
נכון,
זה לא היה.
גם השפה הפרסומית שלנו, ברור שבהתחלה בכלל לא היה תקשור במובן הזה, אבל גם כשחוזרים, אז כבר מדברים בשפה אחרת, מדברים בעולמות של פאן ובעולמות של חוויה, מדברים יותר ממקום פרקטי וממקום של מענה צורך, יותר צנוע.
אז בעצם את אומרת, אז בואו נדבר באמת על המצב. אז המלחמה בעזה היא קשוחה. אחד הבתים המרגשים שצצו זה על היחידות והדדיות בישראל, ראינו את זה חוצה גבולות ומביא לזה שכולם עזרו לכולם, זה חוזק שלנו כעם. תני לי דוגמה באמת, מה אתם עשיתם כישראכרט, איך נרתמתם למאמץ? תני לי דוגמה למהלך שעשיתם מעבר לרגע לתחילת השלומים וחלוקה, באמת מהלך שלכם כחברה, כברנד.
אז באמת בתחילת המלחמה הבנו את המצוקה של העסקים הקטנים, צריך להזכיר גם שישראכרט יש לה נתח שוק מאוד מאוד גדול בשוק העסקי, ואחת היוזמות, והיו המון יוזמות סביב נתינה והתנדבות, ישראכרט באמת לקחה צד מאוד מאוד פעיל בעולם של העשייה. אז אחת היוזמות בחטיבה שלנו בשיווק, בשיתוף עם החטיבה העסקית, הרימו מהלך שבמסגרתו אנחנו בעצם מאפשרים לעסקים הישראלים, דגש על עסקים קטנים, לעשות שימוש בפלטפורמות הפרסומיות שלנו.
ממש כאילו נתתם להם להשתמש,
בדיוק.
שלקדם את העסקים שלהם.
בדיוק. ומה עשינו בעצם? אפשרנו להם חשיפה גדולה, גם במדיה החברתית, וגם במסרים ישירים ללקוחות הפרטיים שלנו בסוף, כדי להציע את המוצרים של הלקוחות העסקיים. וכמובן
אז גם ביניהם? זאת אומרת, לעשות שיירינג ביניהם לעסקים?
כן, אתה בעצם לקחנו את עולמות התוכן של העסקים,
כן.
בסדר? ועשינו פנייה ישירה ללקוחות הפרטיים שלנו, ועשינו את זה באופן חכם. עשינו שם פרסונליזציה, והתאמנו את המיקומים.
כאילו הבאת לי הצעת ערך של עסקים שלך, שאני יכול להשתמש בהם.
בדיוק, ועשיתי את זה באופן שיש סיכוי גבוה גם שתממש.
כן,
זה באזור
כי את יודעת מה הדאטה שלי, השימושים שלי, באזור שלי הגיאוגרפי,
בדיוק.
אירועי חיים, נתונים, שימושים וכאלה.
בדיוק, וזה היה באמת מהלך מאוד עוצמתי, וזה גם התאפשר בסוף התמיכה של ההנהלה במהלכים כאלה, כי אתה בסוף לוקח את הנכסים הגדולים שלך, של הלקוחות,
ונותן אותם.
גם העסקיים וגם הפרטיים.
הדאטה שלך פה, הדאטה הגדולה, נותנת אותם בעצם לטובת העסקים, ונותנת לפרטים את הצעות הערך של העסקים בשביל להשתמש. כאילו קצת כמו איזה קלן סגור כזה שנותן לכולם להשתמש במשק אוטרקי בסחורות ובייצור של אותה קבוצה,
נכון,
אותה חברה.
נכון, וגם נתנו את זה לעסקים שהם לא רק עסקים של ישראכרט. בעצם ההצעה הייתה גורפת לכל העסקים הקטנים.
יפה. אני רוצה גם לצאת את המומחיות שלך בתחום הדאטה, ולבקש תתני לטובת המאזינים, שהרבה פעמים שואלים אותי, עולם שלא תמיד כולם מכירים אותו, כמה טיפים חכמים בנושא, איך נכון להתחיל לעבוד, מה השימושים העיקריים שכדאי לעשות בה, איך אתם בתחום הפעילות שלכם ממנפים אותה, תני לנו כזה הילייט.
אז קודם כל, ישראכרט היא באמת חברה עם מאות מיליוני טרנזקציות ברבעון, מאות אלפי אינטראקציות ביום, המון, המון ערוצי תקשורת עם הלקוח, קמפיינים מפולחים, וזה באמת חלום. לאנשי דאטה. ואיך זה עובד הדבר הזה? בעיקר בארגונים גדולים, אבל לא רק. אתה צריך לדעת לנהל את המידע באופן אפקטיבי, כי בסוף, כמו שדיברנו, אתה רוצה לייצר מזה ערך עסקי. אז יש שני דברים מרכזיים בתפיסה שלי, ואני רגע לא בשיח על טכנולוגיה, כי התשתיות וכלים זה ברור שאתה צריך, שצריך לעשות. אחד, זה לבנות את שרשרת הערך של הדאטה. מה זה אומר? לאמן את המערכת, להפוך את הנתונים לכסף או לחוויית לקוח. בסדר, מי נתונים בסיסיים בסוף שיש לך, על מי הלקוח, איזה מוצר יש לו אצלך, מה הוא עושה אצלך ואיך הוא משתמש, לתובנות, בסדר? זה כבר שכל, שכבת שכל.
עברנו עוד ניתוח.
שאתה משלים על זה. את התובנות להפוך לפוטנציאל, מה הלקוח צריך, מה אני יכול להציע לו, מה אני אתן לו בנקודת המפגש, כי בסוף כל נקודת מפגש כזאת היא נקודה עם ערך.
כן, אני רואה בזה הרבה משמעות מנוחת המפגש, כי היא שם היא הרגע שבו אני מחבר בין התובנה לבין הצורך, הכאב וזמן השימוש.
בדיוק, וזה גם המקום שאתה מייצר ערך דו-כיווני, גם ערך ללקוח וגם ערך לנו כישראכרט בהיבט העסקי. והכי חשוב מהפוטנציאל הזה לייצר הנאה לפעולה. כן, איפה אתה פוגש אותו, מה אתה עושה בדיגיטל וכולי. זה המנגנון. זה המנגנון.
אז אחד זה השכל, הניתוח והמנגנון.
זה בדיוק. הדבר השני, זה לבנות צוות שיש לו את מרחב היכולות. הדאטה הוא מאוד מאוד מגוון, יש אנליסטים שיודעים לעשות, לנתח.
יש לך צבא של אנליסטים, נכון?
לא הייתי מגדירה את זה צבא.
מחלקה.
גם לא הייתי משתמשת במונח צבא היום.
גם לא מחלקה, את אומרת בעצם לא. וצוות זה קצת קטן, לא? לעומת מה שאת מנהלת.
נכון, נכון. יש לנו באמת...
תגדיר איך שאת רוצה, אבל זה מצטיינים כאלה, זה אנשים כאלה שחכמים.
אבי, זה לא הכמות, זאת האיכות.
יפה לך.
אבל באמת יש לנו...
יותר לסמיד שאת בוחרת כל אחד שם, אני מכיר אותך, הכל צריך בפרפקשן.
זה מדויק.
כלומר הפרטים הקטנים.
כן, אז יש בבית הבדל בין אנליסטים כלכליים, הם יודעים לשים את הפוטנציאל הכספי, לבין מי שמיישם בסוף קמפיינים ללקוחות, ובין דאטה סיינטיסט שבונים מודלי חיזוי וניבוי, ולמיומנויות שונות, גישה שונה, צרכים טכנולוגיים שונים, אבל צוות כזה שהוא באמת כמו הצוות שלי, בסוף הוא יודע לייצר את האקוסיסטם של התקשורת העסקית האפקטיבית עם הלקוחות, ולעשות את החיבור הזה בין הביזנס למאפיינים של הלקוחות.
יפה. בקיצור, מנגנון, שיטה, נכון, של שכל ותובנות, ואנשים טובים, חכמים, שיודעים לחבר את זה ביחד. זה בסך הכל, בסוף, לדעתי, מתמצת את רוב הניהול האיכותי במרבית הארגונים והחברות שאנחנו עובדים בהם. שנייה לפני שנעבור לשלב שאלות הקבועות שלנו, אנחנו ממש מתחילים את 2024. נראה שלצד הקשיים הלא פשוטים, אני מקווה שאנחנו אופטימיים יותר, נכון? יש תקווה. כן. למרות השינויים שנכפו עלינו מאז אוקטובר, כמו שאמרת, נערכתם, עשיתם אדפטציה ושינויים בתוכנית העבודה. תני לי משהו, כיוון ברמת העתיד, על מה הסתכלתם יותר, למה כיוונתם יותר בראי השינויים.
תראה, המנגנון שלנו, אני חייבת להגיד, הוא מנגנון משופשף, בסדר? אנחנו עובדים בעולמות של הדאטה, במנעד מאוד רחב של כלים ויכולות, אבל אין ספק רגע ש-2023 הייתה שנת ה-AI, לפחות עד שקרו דברים אחרים בשנה הזאת, מדברים על זה הרבה מאוד, מעט גופים באמת מתחילים להתנסות, אבל אני כן מניחה שבתעשייה הפיננסית שמים דריסת רגל בגלל המשמעות הגבוהה של הדאטה, בגלל להיותו נכס אמיתי. אבל תכלס בדאטה כבר עושים את זה הרבה שנים, בסוף כל מודלי המשין לרנינג לקוסל ואפסל ונטישה, נכון. כבר מבוססים לגמרי. טכנולוגית AI. מה שמביאה את הבשורת הג'נרטיב היא החיבור של היכולות האלה לסביבת האינטראקציה. זה בסוף המקום הזה שהמודל פוגש את הלקוח הסופי בדיוק בשיחה, ומאפשר לו לעשות ניתוח.
לעשות יותר מדויק, יותר חכם, יותר רואה אותו.
לנהל איתו שיחה, ממש שיחה פרסונלית, על הדברים שהוא רוצה לדעת. אז כמובן שיש המון אתגרים בעולם הזה, אבל אני כן יכולה להגיד שבכובע של CDO, תפיסת חדשנות, היא ערך משמעותי, זה אזורים קלאסיים שבהם אם אתה לא מתקדם,
נכון.
אתה הולך אחורה.
אבל מה שאת רואה בעוד חודש, חודשיים, שלושת נגדים, אתה AI שעבר בעצם על כל הדאטה שלי וכל הנתונים, ומדבר עם אבי זיתן עכשיו שיחה אחרת, שהיא הרבה יותר פרסונלית וחכמה?
אני רואה את זה בטווח הארוך, זה לא אוקיי. משהו שיקרה מיידית, אבל כן בטווח הקצר רגע, כמו שאמרתי, בונים, מניחים את התשתית, בסדר? היכולת רגע לחבר בכוון. את הכלים של ה... כן. של ה... ג'ן AI, ולשים אותם על כלי ה-BI שיש לך בארגון, ולחבר את הדאטה של הלקוח.
זה
הדברים שאנחנו מתחילים להתעסק איתם, ואני מקווה שיהיו לנו דברים מעניינים בהמשך.
הצלחתכם, הצלחתנו. לגמרי. עכשיו אנחנו באמת נעשה עוד כיוון קצת אחר. דיברנו על הצלחות, אנחנו עוברים בפודקאסט לדבר גם על לקחים, הפקת לקחים. יש משהו אחד, תובנה למאזינים שלמדת ממנו, שאת רוצה לתת אותו כערך, שהוא נר לרגלייך?
תראה, דווקא אני אקח את זה, ברור שבעולם של הביזנס ובעולם של מוצרים יש הרבה פעמים כישלונות, אבל דווקא אני אקח את זה לעולם של הדאטה, ובעיקר לעולם של הדאטה סיינטיסט, כשעושים מודלי משין לרנינג, שהמטרה שלהם בסוף זה לעשות חיזוי או לנבא פוטנציאל או לנבא פעילות כזו או אחרת, אז בסוף אתה יכול לעבוד על משהו מאוד מאוד מתוחכם, להשקיע בזה המון, ובסוף לא להצליח או להצליח בקטנה, וזה עולם שאתה צריך אורך רוח עבורו, ואתה צריך לנסות, ואתה צריך סבלנות, ולמזלי גם ישראכרט, זה חברה שמאוד מאמינה בדאטה, ולכן יש את הכלים ואת האורך רוח לנסות. אני כן אגיד על זה כמה דברים, כשאתם נכנסים לעולמות האלה, אני תמיד אומרת, בוא ננהל את השיחה מראש. נשים את התסריטים, נבין לאן אנחנו רוצים ללכת, מה צריכה להיות התוצאה כדי לייצר אימפקט. ואז הרבה פעמים זה...
צריך לראות את כל הדרך.
בדיוק, מונע או מקטין את ה...
אחלה תובנות. שאלה שנייה, אנחנו שואלים כל אורח איזה מותג מייצג אותו באופן הטוב ביותר. מעניין מה המותג שלך.
אז אני לא יודעת אם זה מותג שמייצג אותי, אבל המותג שבחרתי לדבר עליו הוא מאוד מעניין בעיניי, זה NVIDIA. NVIDIA היא חברה
אמריקאית. אחלה, סקסי, לא היה את זה עד היום ב-270 פודקאסטים, אז כבר בחרת יפה.
חברה אמריקאית, מנכ"ל טיואני, ובאמת שנת 2023 הייתה שנת ה-AI, וגם השנה שלה, שהיא חצתה את רף הטריליון דולר בשווי שלה. NVIDIA היא חברה שמייצרת מעבדים גרפיים, שפותחו במקור לצורך פתרונות גיימינג, ואפשרו לגיימרים גרפיקה באיכות מאוד מאוד גבוהה. ובשנים האחרונות היא ידעה לקרוא את המפה, לזהות את הטרנד הזה של המשין לרנינג וה-AI, ולעשות שיפט מהיר, לפתח פתרונות עיבוד לעולמות האלה.
די גאוני.
זה לא רק שהם התאימו את המוצרים, הם גם תפסו הובלה. והיום כל מה שלקוח הקצה מכיר בסוף כ-ChatGPT, זה כולם מתבססים על הפתרונות האלה.
שלהם, כן.
בדיוק. ומה שמעניין מבחינה מותגית, זה שאנווידיה היא לא חברת AI, היא חברה שיש לה טכנולוגיה שמאפשרת AI אפקטיבי. וכששואלים, קראתי על זה, ששואלים צרכנים איזה חברות עולות לך בראש, כשמדברים על AI, אז הם אומרים, OpenAI, ChatGPT ו-NVIDIA באותה נשימה.
כן, נכנסו כאילו בטופ אוף מיינד, במודעות הנאסרת, לטופ 3 בעצם של התחום.
כן, בדיוק. וחברות כמו Meta ומייקרוסופט, הם כולם בסופו של דבר עובדים איתה. אני יכולה לגלות שבעלי עובד שם.
יפה.
כן.
כי את שולטת פה, הבאת פה נתונים שאני לא שמעתי מזמן.
כן, כן.
אולי נביא איזה מישהו במרקטינג מ-NVIDIA?
שווה.
הנה, יש לך עוד שאלה פה, צריכה להמליץ. אז יש לך שתי המלצות עכשיו.
לגמרי.
גדול.
זהו, ובאמת בכנסי זום שעושה המנכ״ל ככה בבית, אני...
נחשפת.
כן, אני מאזינה סמויה.
גדול.
זה באמת שיח מאוד בגובה העיניים, מאוד פתוח ומאוד משתף, ובאמת חברה מאוד מרשימה.
אז גם מושבניק וגם עובד ב-NVIDIA, את אומרת.
נכון.
סדרת.
אבל הפודקאסט הוא עליי.
בדיוק. שאלה אחרונה. יש, אנחנו מאפשרים לכל אורח, אורחת לבחור מנהל שיווק, סמנכ"ל שיווק, או דמות שאת חושבת שכדאי לנו לערך בפודקאסט, שהוא מעניין, אם גם רלוונטי לתקופה, אז בכלל.
אז אני חשבתי לתת במה בפינה הזו שלכם למורן זר.
בונות אלטרנטיבה.
בדיוק, שהיא המקימה של בונות אלטרנטיבה, למי שלא מכיר, הם באמת הובילו את כל האנשים במהפכה החברתית, הם נלחמות למען שוויון, כלכלה, נלחמות על זכויות נשות המילואים ניקים, עושות המון המון שיתופי פעולה מאוד מרשימים.
כל המיצג השפחה שהם עשו עם העוצמה המטורפת שלו.
נכון, נכון. ודווקא נחשפתי אליה בהרצאה של הרגע לפני שהיא עזבה קורפורט שהיא עבדה בו, בקובע עסקי, ושם היא סיפרה על הדרך המעניינת שלה מקבוצת וואטסאפ שהיא הקימה ועד באמת לעשייה המטורפת הזאת של בונות, מאוד מרשימה. ובכלל יש לי הערכה גדולה למי שקם ועושה ומוביל לשינוי. זה אקטיביזם כזה שקם בעם שלנו הרבה בתקופה האחרונה, ואני חושבת שיכול להיות מאוד מעניין לשוחח איתה.
יפה, אחלה רעיון. ואנווידיה גם תבדקי לנו.
אין בעיה, עליי.
פיאנה, איך אומרת השם משפחה שלה שאני לא יודע?
דרנג.
דרנג, וואי, זה גם כן יצירתי.
כן.
אז פיאנה דרנג, CDO and Head of Product Marketing של ישראכרט, היה ממש מעניין, הבאת זווית שונה קצת מהפודקאסטים הקלאסיים של שיווק שאנחנו נוגעים בהם, נכנסנו לקרביים של עולם שאנחנו לא מדברים עליו הרבה, ויכול לייצר לנו הרבה ערך. מאוד נהניתי, אני בטוח שגם המאזינים גם את.
נהניתי.
זה לא טריוויאלי.
אצלך.
יפה, אז אני מרגיש זכות גדולה. שיהיה לך המון בהצלחה בשנה הזאת.
תודה לך, תודה רבה.
אני בטוח שתצליחי. כשבאים בטוב, זה מצליח.
כן, ושתהיה לנו שנה טובה.
נכון, נכון. זה מה שאנחנו צריכים.
ושיקרו דברים טובים, ושכולם יחזרו הביתה בשלום.
כן, כולם. גם החטופים, גם החיילים, וגם האזרחים. בסוף אנחנו חיים לא פשוט.
נכון.
גם הכבישים פה לא פשוטים.
נכון.
לגמרי. אז עד כאן שיווק on the go להיום. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שתוביל את הפרויקט שלנו. שיהיה לנו שנה שקטה, שבוע טוב. שיהיה לכם בהצלחה. 2024, here we come. Bye-bye.